אז בקצרה אני אתחיל. אנחנו ראינו בפעם הקודמת רב אריה בפנים, ראינו מידת הענווה, ראינו מידת הקפדנות, ראינו שיש יתרונות למידת הענווה וראינו שיש חסרונות למידת הענווה. ראינו שיש יתרונות למידת הקפדנות וראינו שיש חסרונות למידת הקפדנות, ואז נשארנו פה בשאלה מה לעשות. תמיד ידענו שמידת הענווה היא המידה הטובה, נכון? אבל ברוכה הבאה, אם אנחנו נשתמש, ברוכות הבאות, אם נשתמש רק במידת הענווה, לפי דברי רב אריה, אנחנו לא נצליח להיות שלמים במידותינו. ואם נשתמש רק במידת הקפדנות, ודאי וודאי שלא נצליח להיות שלמים במידותינו. מה אנחנו צריכים לעשות? מה תפקידנו? בכדי להצליח להגיע לשלמות. אז אמור להיות לכם מהפעם הקודמת ציומים של, של הדף הזה, של רב אריה. יש לכם אותו? אין לכם אותו? אז אפשר להוציא. אני מסתכלת במקור 13, בסדר? מקור 13 זה המהר"ל. מה אומר המהר"ל? הוא אומר דברים מאוד דומים למה שאומר רב אריה. בסדר? אנחנו נראה אותו בפנים. ונראה מה הפתרון שהוא נותן לנו, כי הוא רוצה בעצם ללמד אותנו איך להשתמש במידות. אם אני רוצה להיות בן אדם שלם, לעבוד את השם בשלמות, מה אני צריכה לעשות? כאילו אם אומרים לי שבענווה יש יתרונות וחסרונות, ובקפדנות יש יתרונות וחסרונות, לאן אני צריכה ללכת? מה אני צריכה לעשות? בסדר? אז אני מסתכלת בדברי המהר"ל בפנים, וזה היה בוודאי מידת הלל, שלא היה קפדן מידתו לוותר. ולכך בא שמאי ואמר, כי אמת היא שמידה הזאת שלא לעמוד על מידותיו היא מידה טובה. כן, מה אומר המהר"ל? הוא אומר לנו, אמיתי, ענווה זה מידה טובה. נכון? כולם יודעים את זה, שהיא מידה הכי טובה מהמידות בעולם. ודבר זה שייך במילה דאלמה. זה מאוד מאוד חשוב מה שהוא אומר פה, במשפט הזה. דבר זה שייך במילה דאלמה. מה זה אומר דבר זה שייך במילה דאלמה? הדבר הזה שייך בעניינים שנוגעים לעולם הזה, לעולם החומר, כן? אתה יכול להיות ענב בכל מה שקשור לעולם הזה, אבל שיהיה אדם נוטה לגמרי אל מידה זו, שלא יהיה מעמיד מידותיו כלל, ורצה להניג על כל, על דרך שלא לעמוד במידותיו, דבר זה אינו טוב, כי במילה דשמיה ראוי שיהיה תורתו קבע. מה אומר לנו בענייני שמיים? בעניינים הרוחניים, אתה לא יכול להשתמש במידת הענווה. מה הכוונה? אם אני צריכה להדליק נרות שבת ואני אפעיל את מידת הענווה, מה יקרה לי? מה אמרנו שמידת הענווה עושה? היא מחפפת קצת, נכון? באיזשהו מקום היא קצת מחפפת, כי זה מביא את האדם לחוסר קפידה. מה אמרנו? שהוא לא מקפיד על הלבוש שלו, הוא לא מקפיד על, על האוכל שלו, נכון? גם עם הכספים, נכון, שהוא לא מקפיד שיחזירו לו בזמן. אז היא יוצרת לו מין, כאילו, מין מידה כזאת של, של ותרנות, של חוסר קפידה. אז מה יקרה כשאני מגיעה, אם אני משתמשת רק במידה הזאת, מה יכול לקרות לי שאני באה להדליק נרות שבת? מה יכול לקרות? שבת בארבע וחצי, נכנסת הדלקת נרות, ארבע וחצי, מה יכול לקרות לי אם אני משתמשת רק במידת הענווה? מצוין! נכון? יכול לקרות לי שאני פשוט אגיד, יאללה, בקטנה, כאילו, מה? אז עוד כמה דקות. אני אחפף את זמן הדלקת נרות. אדם שהוא יהיה רק במידת הענווה, אז אולי הוא לא יגיע בזמן לתפילה. הוא יחפף את זמן ההגעת לתפילה. הוא לא יניח את התפילין בדיוק בדיוק כמו שצריך, כי הכל אצלו יתרגל להיות בנפש כזה, בלי קפידה. בסדר? ושמי... אני במקור 13, המהר"ל, את רואה אותו שם? זה הדפים של רב אריה מפעם שעברה, הסתר התקפה קבע. יש עוד דפים? אז אפשר לצלם רק את הצד האחורי שלו. בסדר? כן, מקור 13-14, כי זה מה שאנחנו עושים עכשיו, למרות שממש שווה לכם לצלם הכל, כי זה מקור שהוא הדרכה לחיים. באמת, זה רב אריה לחיים. אם רוצים לעבוד על המידות ולהתנהל כמו שצריך, אז זה פשוט להעביר לנשימה, הוא פשוט נותן פה הדרכה מדהימה. בסדר, ממשיך המהר"ל, אני ככה באמצע המהר"ל, בסדר? ראוי רגע. אני נמצאת בשורה 7 מלמעלה, בסדר? במקור 13. דבר זה אינו טוב כי במילה דשמיה ראוי שיהיה תורתו קבע. ועם כל מידת האדם שאינו מעמיד על עניינו, יהיה גם כן הנהגתו במילה דשמיה. כן, אם אדם יתרגל כל הזמן לא ללכת על הדברים עד הסוף ולא להיות קפדן, מה זה יכול לעשות? יכול לקרות לו שזה יגלוש גם לעניינים רוחניים, החוסר הקפדה הזאת. ולא יהיה קביעות לאדם בתורתו, ודבר זה אינו ראוי, שכשם שראוי אל האדם במילה דאלמה, שיהיה מוותר ולא יעמוד על מידותיו, כן, מה אומר פה המהר"ל בשורה הזאת? כמו שראוי לאדם שבענייני החומר, ענייני העולם הזה יהיה מוותר, כן, ולא יעמוד על מידותיו, כי ראוי לאדם במשהו אדם בעל שינוי והוא בעל חומר, אשר הוא משתנה ואינו עומד על דבר אחד, וכן ראוי לאדם שלא יעמוד על מידותיו, ודבר זה ראוי לאדם במילה דאלמה דווקא, כי במילה דאלמה האדם הוא בעל חומר, לכך אינה כמנהגו. אבל במילה דשמיה, כמו המצוות והתורה השכלית, שאינו תולה בגוף הוא בעל חומר, שבו השינוי ראוי שיהיה תורתו קבע ולא יבטר כלל. אז המהר"ל אומר לנו פה משהו מאוד מאוד ברור בעבודת המידות. בסדר? בענייני העולם הזה תהיה ענב. בענייני העולם הבא, לא העולם הבא, עניינים רוחניים, עניינים של מצוות, עניינים של מידות, עניינים שקשורים לריבונו של עולם, פה תהיה קפדן, תקפיד על כל דבר ודבר, תעשה את זה בדיוק בדיוק כמו שצריך. אני ממשיכה מקור 14, רב אריה מוסיף עוד משהו קטן על הדבר הזה, לא מוסיף, אולי מדייק, בסדר? הוא אומר דבר כזה, אולם בדברים הנוגעים לצורכי הנפש, עשה תורתך קבע. אם מה שנוגע לשלמות הנפש קבע, שלא יהיה בדרך הרי גליק פגע. ונגד המעלה אשר אינו מקפיד עם חברו אינו שומר מוצא שפתם נגדו, מה שהבטיח לו עם כל זה, אתה נגד חבריך לא עדיין שתקיים מה שהבטח לו, עוד יותר מחויב אתה. למור מעט ועשה הרבה. ונגד המעלה בענווה אשר אינו מקפיד עם חברו מבזה אותו מחרפו, אבל אתה אבן מקבל כל אדם בספר פנים יפות. היינו, בסדר? וזה מה שהוא מוסיף על דברי המהר"ל, הוא מדייק בדברי המהר"ל. לעצמך תהיה ענה וסבלן ולא מה שנוגע לזולתך. מה מוסיף פה רב אריה? אתה יכול להיות בסבלנות במה? בכל מה שקשור לעולם הפיזי שלך, לעולם החומרי שלך, אבל לעולם החומרי של החבר, הוא נותן לנו הברכה, פה תהיה קפדן. שאם אני צריכה להכין פה נגיד תה למישהי, אז אני לא אביא לה בכוס הכי הכי מקומטת חד פעמי שמצאתי, אני אחפש כוס יפה, אני אשאל אותה כמה סוכר היא אוהבת, איזה סוג תה היא אוהבת. למרות שאולי לי אישית לא אכפת לשתות בכוס מקומטת, אבל כשאני באה לתת לחברה, אני אדאג לה שיהיה הכי טוב בעולם. בסדר? אז בעצם הוא נותן לנו פה הדרכה איך להשתמש במידות. עכשיו, ההדרכה הזאת היא מאוד משמעותית, כי הוא נותן פה דוגמה, הוא מדבר על עשה את תורתך קבע, והוא נותן פה דוגמה לשתי מידות, קפדנות וענווה, שהן מידות הפכיות, אבל מראה לנו שבכל מידה יש טוב, גם בענווה וגם בקפדנות, וגם בכל מידה יש משהו שהוא לא טוב. והוא מנחה אותנו איך להשתמש בשתי המידות האלה כדי להגיע לשלמות. עכשיו, בפעם הקודמת אתם זוכרות שראינו על הכעס בדברי ברמח"ל, על 5 סוגי כעסים שהוא מביא, ואחרי זה ראינו את העין היה על הכעס, שהרב בן היה אומר על הכעס גם שאין שום מידה בעולם שהקדוש ברוך הוא ברא אותה סתם ככה. הוא ברא את כל המידות כי בכל המידות יש משהו טוב שצריך להשתמש בו. ובעצם גם הרב וגם רב אריה, גם הרב בן היה וגם רב אריה לוין מדריכים אותנו בעצם להבין הבנה שבתוכנו יש את כל המידות, וואי תודה רבה מחילה על התיחה, שבתוכנו יש את כל המידות כולם. וכל השאלה היא בעצם איך אנחנו משתמשים במידות, באיזה מינון אנחנו משתמשים בהם, מתי אנחנו שולפים אותם, מתי אנחנו משתמשים בענווה ואיך, ומתי בקפדנות ואיך. כי אדם שהוא יהיה כולו רק, העולם קורא לזה חנון, כן? אבל הוא יהיה כולו רך, 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 אבל כשיש משהו שצריך כאילו להילחם עליו, הוא לא יילחם, זה בעיה באישיות. זה בעיה באישיות. בסדר, אפשר לראות את הדבר הזה מאוד. אם דיברנו כבר על דוד ורות, אז תגידו לי, דיברנו פה פעם שעברה, בנות שעברה פעם שעברה על דוד ורות, נגענו בהם? לא נגענו בהם, אנחנו די קרובים לשברות. אפשר לראות את הדבר הזה מאוד מאוד יפה. אצל דוד ורות, אולי אני אלך טיפה אחורה, ליום ירושלים. סיפרתי לכם מה היה לי ביום ירושלים? או שלא הספקתי, זה בגלל שזה פעם בשבועיים. אני אשתף אתכם ואנחנו נחזור למידות. בסדר, נחזור למידות כי זה משהו ממש ממש משמעותי, ואולי אם אנחנו שיעור לפני הסוף אז זה גם יכול להיות תעידה לדרך, בסדר? ויום ירושלים בעצם הייתי צריכה ללוות איזה כיתה בכותל. היית צריכה ללוות איזה כיתה בכותל, עודה, אבוש, שלא כל כך שמחתי מהתפקיד הזה, כי הדרך ביום ירושלים פה חסימה, יש רכיבת אופניים בכביש, וזה צריך ממני לנסוע מסביב, וגם ידעתי שזה יהיה ליום שלם. לכן פשוט לקחתי איתי שתי ילדים, אמרתי, אני לבא כיתה לכותל וזה, אני אקח איתי שתי ילדים, לפחות הם לא יהיו לבד כל היום. ולקחתי אותם איתי, נסענו ירושלים דרך בית שמש, ובעצם בארבע סיימתי עם הכיתה ואז התחיל הריקוד גלים. לפני שאני מדבר על מה היה בריקוד גלים, אני רוצה ללכת אחורה, 53 שנה אחורה, בסדר? לפני 53 שנה בעצם התחיל המונח הזה בכלל של ריקוד גלים שהוא לא היה קודם. מי חקק אותו, מי התחיל אותו? הרב ציודה. הרב ציודה היה לו קומץ בחורים, ממש קומץ בחורים במרכז הרב. הישיבה הזו הייתה מאוד מאוד ענייה, בקושי היה ממה להתפרץ, אי אפשר לחשוב על זה היום שבישיבה היה רק איזה 10 בחורים, כן? זה משהו שלא נראה הגיוני. אבל בלילה, אחרי שרקדו לכבודה של ירושלים וסמכו לכבודה של ירושלים, העבירו שיחות, למדו על ירושלים, יצאו אותם בחורים עם דגלים לכיוון הכותל ורקדו, רקדו לכבודה של ירושלים. לאט לאט הדבר הזה התפתח, ריקוד גלים התפתח, משנה לשנה העבירו את זה ליום בכדי לשתף בזה עוד ישיבות תיכוניות, לשתף בזה גם אולפנות. והדבר הזה צבר תאוצה, הוא עבר לשעות היום, נכון להיום, ומפה אני אעבור לשתף במה שהרגשתי. אני לא השתתפתי בריקוד גלים כי בעלי לא הייתי ומאוד פחדתי להיות עם שתי ילדים, מאומץ, מדוחס, שאני לא יכולה להתחפו ואני לא יכולה, אין לי הרבה כוח פיזי, ופחדתי פשוט להיות שם איתם לבד. והתחלנו בעצם ב-4 לחזור חזרה, וכשאני חוזרת ב-4 חזרה, אני רואה פשוט מחזה מדהים, מרגש, מצמרר, ממש מצמרר. אני מגלה שאין בכותל אוטובוסים, ואני עולה לשער יפו איתם, לרכבת, ואני מגלה שגם אין רכבת, והרכב שלי נשאר בכניסה לעיר. וחשבתי לנסוע חזרה ברכבת, אמרתי, טוב, אין מה לעשות, נלך ברגל. אני מוכרחה לציין שאחרי יום שלם בשמש, הראש שלי כאב, אני, ברוך השם, כאילו, גם אחרי קורונה, מאוד מאוד התאוששתי בחסדי השם, אבל אני עוד לא לגמרי אני, והאילוץ הזה ללכת מהכותל עד הכניסה לעיר, זה היה לי קצת רחוק, אבל אמרתי, לא נורא משמיים, אני הולכת, וכואב לי הראש, אבל הראש כואב לי, ומצד שני, פשוט כל הגוף שלי צמרמורות, אני רואה מלא, מלא נוער, מי שהייתה שם, מדהים, נוער הולך לאורך כל הדרך, מהתחנה המרכזית ועד הכותל, מלא דגלים, בנים, בנות, מלא, מלא, כמויות. ואני אומרת לעצמי, מה קרה פה? איך זה קרה שמ-10 חבר'ה, ריקוד גלים הופך פתאום להמונים? אני לא יודעת אם אתם יודעות, לא רק בירושלים יש את ריקוד גלים היום מופיע בהרבה ערים. מי שלא יכול לעלות לירושלים, יש ריקוד גלים בפתח תקווה, במלא מלא ערים, במלא ערים יש ריקוד גלים לכבודה של ירושלים. טוב, אנחנו הולכים, הולכים, הראש שלי מתפוצץ, הבת שלי אומרת לי, וואי, אמא, כל הפרצוף שלך אדום, את מרגישה טוב? אמרתי לה, יפה, קצת כואב לי הראש. טוב, אמרתי, בואו נקנה ברד, היא אומרת לי. אמרתי, טוב, בואו נקנה ברד. קניתי להם ברד, שתי כוסות ברד. אז היא אומרת לי, מה איתך? אמרתי לו, אני אקנה גם לי, אני קונה ברד, לכבודה של ירושלים, שלושתנו הולכים, כל אחד מחזיק כוס ברד, ומגיעים לכניסה לעיר אחרי הרבה זמן, זה ב-6, הגענו לכניסה לעיר, זה היה קצב ההליכה שלנו. ואני עולה על הרכב, מתחילה לנסוע, ואני טועה לעצמי, אם אני צריכה לנסוע את כל הדרך, הראש לי כאילו כאב, מישהי פה היה לה קורונה? נו, אתם יודעות מה זה כאב ראש של קורונה? אני לא יודעת אם היה לכם את הסוג שלי, אבל זה משהו שכאילו העיניים יוצאות מחוריהם והאוזן. משהו כזה. אז אני לא יודעת, אני לא יודעת אם זה פוסט קורונה או לא יודעת איך לקרוא לזה. זה הכאב ראש שהיה לי כשאני נכנס לרכב, אני אמורה לנהוג מירושלים לפה. ואז שאלתי את עצמי אם זה זמן להתקשר לבעלי ולהגיד לו, וואי, תקשיב, אני במצב קשה. כאילו, אם אתה יכול לבוא לגוש ואתה תנהג מהגוש, אני אנהג רק עד הגוש. ממש התלבטתי, אבל ידעתי שהוא לומד ואמרתי, וואי, כאילו, אין לי לב. אני אתחיל לנסוע, נראה מה יקרה. אם אני אגיע לגוש חסרת כוחות, אני בגוש יעצור ואני אשיג עזרה כבר שם. ננסה, אולי נצליח לנהוג. אני מתחילה לנהוג, ופתאום, ממש ליד גשר המטרים, אני שומע את הזקה. אני בין שתי מסלולים. ואני ממש לא הייתי פתוחה, האם הכאב ראש גורם לי כבר למין הזיות כאלה, או שבאמת, באמת יש הזקה. זהו, אני פותחת את החלון של הרכב, צופרת לנהג שלידי, וזה הקטע הכי מדהים ביום הזה, הנהג שלידי פותח את החלון, בן אדם חילוני, לא נראה יש קשר בינו לבין תורה ומצוות, ואני אומרת לו, תקשיב, הזקה, מה אני אמורה לעשות? אני עם ילדים ברכב. אז הוא אומר לי, הוא פותח, עושה לי הזקה? הוא אומר, רגע, זה לא מירושלים? רגע, זה חג היום, לא יכול להיות חזקה בחג. פשוט אני הייתי באלם, מנות, אתם מכירות את המציאות של היום, אני אומרת לכם, מציאות מלפני 20-30 שנה, באמת קומץ אנשים, לא הרבה אנשים חגגו את יום ירושלים, ובטח לא בכל הערים, ובטח לא ידעו, אנשים חילוניים לא ידעו בכלל על היום הזה. לא ידעו, בסדר? ואז אני אומרת לו, אבל בכל זאת יש הזקה, מה עושים? אז הוא אומר לי, רגע, אולי זה תרגיל? אבל רגע, זה חג, לא יכול להיות תרגיל ביום ירושלים, זה חג היום, לא הוא אומר לי. טוב, הבנתי, לא תצלי ממנו יותר מדי, שאמרתי לו, טוב, תודה, אני סוגר את החלון, מתחלף הרמזור. אמרת לילדים, אין מה לעשות, תקשיבו, תהילים, תגידו תהילים, תהילים, אנחנו נוסעים, אני שמה את הגז הכי מעט שאני חושבת, גם אנחנו שומעים פיצוצים, פיצוצים אדירים, אני נשמתי, נראה לי זה חצי העבר לי את הכאב ראש, כי הצלחתי להגיע עד היישוב אחר כך, אבל מה שבאמת באמת הדהים אותי, זה איך מקומץ אנשים שהתחילו ללמוד את הרעיון הזה, של מה הפנימיות של ירושלים, מה זה ירושלים, שאחרי שהם למדו את הרעיון הזה, הם יצאו לרקוד בלילה, קומץ אנשים, איזה ממדים הרעיון הרוחני הזה תפס. בסדר? זה ממדים מטורפים, זה כאילו התנחל בלבבות כל עמך, רבבות עמך ישראל. באמת כל עם ישראל היום יודע מה זה יום ירושלים, או כמעט כל עם ישראל. זה משהו מדהים. ממש, ממש לא. לפני 53 שנה זה התחיל, וזה התחיל רק ממרכז הרב. זה היה אולי 10 בחורים, אולי קצת יותר, לא יודעת, שהם יצאו בלילה מהישיבה, לא היה ריקוד גלים, לא, לאט לאט זה עבר השתכללו. ורצו לשתף בזה עוד ועוד אנשים, וזה, זה מה שקרה בסוף. בסדר? אני שנייה כאילו חוזרת אחורה, והכל התקשר מיום ירושלים, מדלג קצת לשבועות, בסדר? לדמותה של רות. כי זה מאוד מתקשר הכל למידות. בסדר? רות אנחנו רואים עליה שהיא, כמו שאמרנו, חנונה קצת. למה? כי יש ביטויים, סליחה שאני ככה מתייחסת לאישה כזאת ענקית שיצא ממנה מלכות, אבל היא אומרת לנעמי, נכון? מה היא אומרת לה? באשר תלכי אלך, באשר תליני אלים. נכון? עמך עמי, אלוקייך אלוקייך, איפה שתמות ימות ושם אקבר. זה מין כזה כאילו, נשמע כזה שאין לה אישיות משלה. אנחנו רואים שזה לא לגמרי נכון, כי היא כן מתעקשת ללכת איתה. אבל אחר כך בולטת מאוד הצניעות שלה. נכון שהיא מתכופפת בצורה מסוימת וככה בועז שם לב אליה. ואז נעמי מצווה אותה ציווי קצת מוזר, היא אומרת לה, לכי לשדה בועז, תתקשתי, תתבשמי, שימי את הבגדים הכי יפים שיש לך. תראי הכי טוב שאת יכולה ותרדי לגורן. אנחנו רואים שהיא מהפכת את הסדר. היא מהפכת את הסדר, למה היא מהפכת את הסדר? כי היא לא רוצה ברחוב להיראות הכי הכי. היא קודם יורדת לגורן ואז בגורן היא מתקשטת. אז אנחנו רואים בעצם באישיות שלה, סליחה שזה כזה קצר, זה בגלל שזה שיעור אחרון מפאת קוצר הזמן, אני ממש מתמצטת לכם. בסדר? יש כמובן הרבה מה לדבר על האישיות שלה, אבל אנחנו רואים על האישיות שלה שיש בה שתי קצוות. מצד אחד יש בה ענווה מאוד גדולה, התבטלות מאוד גדולה, היא כולה מתבטלת לנעמי, ומצד שני יש בה עוצמה מאוד גדולה. עצם זה שהיא מתעקשת ללכת איתה, עורפה מסובבת הראש. זה לא ישתלם לה לבוא. אין בנים, היא אומרת לה, אין עוד בנים. ובתוכי, אין לי סיכוי עוד ללדת. היא עוזבת מלכות, היא הולכת ממקום שהוא מאוד מאוד לא פשוט. ודבר שני, שהיא מהפכת. היא מהפכת את מה שהיא אומרת לה, כי היא חושבת שזה היותר נכון. וגם אנחנו רואים נקודה נוספת, שהיא מאוד מאוד צנועה. נכון? איך בו אז הכיר בה? הוא הכיר בה מתוך הצניעות שלה. היא בלטה בצניעות שלה. והיא פתאום הולכת ועושה משהו מאוד לא צנוע. המעשה הזה להיכנס לגורן באמצע הלילה, הוא מעשה שמאוד רחוק מצניעות, נכון? פדיחות. אם היו אומרים לכם, עכשיו יש מחנה בני עקיבא, לא יודעת איזה מחנה, לכו למחנה בנים, תשכבו ליד איזה מישהו. לא נעים. לא, באמת. כאילו זה באמת, תחשבו, זה באמת באמת פדיחה. אני כל פעם שמגיעה לזה, אני אומרת, וואי, איזה עוצמות. מישהי שהיא צנועה, איזה עוצמות צריכה לעשות, כדי לעשות את המעשה הזה. בסדר? זה מאוד 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 מצריך אומץ מאוד מאוד גדול. והיא הולכת והיא עושה את זה, כי היא מבינה שזה מה שנכון. אז אנחנו רואים שמצד אחד יש לה ענווה מאוד גדולה, וצניעות. מצד שני יש לה עזות. היא מוכנה לבצע דברים שהיא חושבת שהם נכונים ואמיתיים. ומאחת כזאת יוצא אחר כך דוד המלך, שתשימו לב, גם לא יש את המידות האלה. כשדוד רוצים להמליך אותו, בא שמואל לישי והוא רוצה לבקש את בניו, מבקש את בניו, מסתכל דוד, הוא אומר, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, אין עוד אחד? כן, יש עוד אחד, תביא, 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 נראה. הוא אומר, אחרי הצום, לא, אני תביא, תביא, נראה. מגיע אחד, כולו אדמוני, כן, שיער אדום, נראה מין איסף כזה. נראה מפחיד. שמואל אומר לעצמו, זה לא. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, לא, אל תביט את אל מראהו. אל תביט, אני רואה את הפנימיות שלו, קום, תעמוד לפניו, כי אותו אני ממליך. הוא, יש לו עיניים טובות. אדמונים, יפה עיניים, העיניים שלו הם עיניים, עיניים טובות. איפה הוא אדמוני? במלחמה, הוא יודע להילחם, נכון? הוא נלחם עם גוליית, הוא הורג מלא פלישתים. הוא יודע להיות עצמתי כשצריך, כמו רות. אבל יש לו תכונה, תכונה של בית המקדש. אומרים שהוא עדינו העצני. בבית המדרש, שם הוא יושב בנחת. בעדינות, מירות, מדוד יוצא אחר בית מקדש. כן, אנשים שיודעים להשתמש במידות שלהם כמו שצריך, במינון הנכון, בזמן הנכון, הם זוכים אחר כך להקים מקדש. דוד כל הזמן מחפש את מה? מחפש את בית המקדש, אומנם הוא לא זוכה ממש לבנות אותו. שלמה בונה אותו, הבן שלו, אבל אחר כך נפתחים השערים בזכות דוד אביו. נכון? בזכות דוד המלך נפתחים שערי המקדש ואפשר להתחיל לעבוד בתוכו. כשהוא בורח מפני אבשלום בנו, מפני שאול, והוא עולה במעלה הר הזיתים, מה עושה דוד? בוכה. עולה ובוכה, הולך ובוכה, הולך ובוכה. אבל יש לנו שני מזמורי תהילים, נכון? שעוסקים בדוד המלך, הרבה שעוסקים בדוד המלך, אבל אחד עוסק באבשלום בנו, בבורחו, מזמור לדוד, בבורחו מפני אבשלום בנו, ומזמור שהוא בורח מפני שאול. נכון? נדמה שמזמור ג' בתהילים זה על שאול, או על אבשלום. לא זוכרת להגיד לכם בדיוק את הפרקים המדויקים. כן? אבל אנחנו רואים שמציקים לו מאוד, מתוך ביתו יוצא הרעה. שאול מי הוא? מי יש שאול בשביל דוד? חמו, נכון? ומי אבשלום בשביל דוד? הבן שלו. מתוך ביתו יוצאת עליו הרעה, והוא מסוגל יחד עם זה להגיד שירה על הקדוש ברוך הוא. להגיד שירה על הקדוש ברוך הוא, יש בו את שתי הקצוות. הוא בוחר יחד עם הבכי, הוא אומר שירה, זה יכולת לתמרן ולהשתמש בכוחות הנפש בכל מיני צורות וזמנים ובצורות שונות. יותר מכאן אנחנו נעבור אחרי הקדמה הזאת שאלות, כן. המעשה עם רות כנראה שלא יכול להיות אחרת, כי נעמי הייתה אישה מאוד מאוד גדולה, והיא לא סתם שלחה אותה לשדה בועז, כי אנחנו רואים שהיה עוד גואל. נכון? גואל טוב, ואולי הוא יגאל אותך, גואל קרוב ממני. והוא לא רוצה לגאול. חולצים לו את הנהג, כי הוא אומר, פן השחט את נחלתי. למה? כי מאיפה רות בא? מה אמר? איגרה, בכלל עוד לא ברור שמותר לקבל מואבים, כי כתוב והמוני ומואבי לא יבוא בכלל השם. אם אפשר לקבל את הגירות שלה או לא, זה ההלכה שמתבררת אז. שבועז אומר, אני אברר את הדבר, ההלכה הזאת מתבררת שמותר לקבל אותה. אבל אם סתם היו באים אליו יפה, מה הוא היה עושה? מתחמק, אבל כשהוא רואה את המסירות נפש שלה, הוא רואה שהיא מוכנה להתבזות ולבוא אישה אל הגורן, שזה לא מציאות כמו היום. מה הוא אומר לה בבוקר? הוא אומר לה, קומי תלכי, שלא יוודא כי בא אישה אל הגורן. זה פדיחה גם בשבילו. אם ידעו שבא אישה אל הגורן, זה ביזיון מאוד גדול. גם לו וגם לה. אבל הוא רואה את המסירות נפש שלה, ואז הוא לא, פה אפשר ללמוד גם מבועז, דרך אגב, שהוא לא מחלה, לא עובר יום אחד עד שהוא מברא את כל הסוגיה הזאת, ובאמת, אבל היא כאילו ייצא אותו. נעמי בחוכמתה הבינה שאם לא יהיה פה ככה אילוץ, אם יבואו בצורה יפה, אז לא בטוח יתייחסו אליהם. אבל היא עשתה מעשה שכאילו הכריח את כל מי שהיה שם לברר את הסוגיה הזאת עד הסוף. בסדר? אבל זה מעשה של מסירות נפש. מסירות נפש של חסד מאוד גדול. מלכות גם קשורה בחסד. היכולת של אדם באמת לצאת מעצמו, לעשות חסדים, לחשוב על האחר. בסדר? אז מכאן אנחנו נעבור למקור נוסף. ואני כנראה אצטרך לתמצת אותו גם. על... רבי יוחנן בן זכאי, בסדר? אני רואה שצילמנו את זה, שתת בנינו. המקור הזה הוא מקור מאוד מאוד יפה. תראו, אם לא הגיע לכולם, משום מה חסר לי החצי השני שלו, אז אנחנו נחלק עוד רק עם החצי הראשון, בסדר? יש, הגיע? יש לכולם? ניסי ניסים, למי שחסר או לא? לא חסר. אז בואו נראה תקדים את הדברים, באמת דברים נפלאים. בסדר? שחלה רבי יוחנן בן זכאי, ונכנסו תלמידיו לבקרו, כיוון שראה אותם, התחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו, אולי לפני כן הקדמה תצפונת, בסדר? לכל המקור הזה. מתי המקור הזה קורה? המקור הזה בעצם מדבר, יש לכם את שחלה... רבי יוחנן בן זכאי, בתחילת עמוד מצד ימין למעלה? לא? עוד אחד, אז אני בלחץ, כי אחד אחרי זה אני צריכה אותו בשביל שיעור אחרון, ומה שאני לא אספיק עכשיו, אז אין, אז בסדר? ככה אמרו לי פה עכשיו, בסדר? אז אולי הקדמה קטנה למקור הזה, המקור הזה בעצם מתאר את הרגעים האחרונים של החיים של רבי יוחנן בן זכאי, עוד מעט נראה איך זה מתקשר ליום ירושלים, לרות, לדוד, לכל הדברים שדיברנו עליהם עכשיו, בסדר? המקור הזה הוא מדבר על הרגע, על הרגעים האחרונים של חייו של רבי יוחנן בן זכאי. מי היה רבי יוחנן בן זכאי? היה ענק שבענקים, הקים את עולם התורה, לא היה חוכמה שהוא לא שולט בה, הוא לימד שנים רבות, הוא ידע את כל החוכמות, בסדר? וכשירושלים במצור בימי בית שני, יש שלוש אנשים עשירים שרוצים לפרנס את אנשי ירושלים במשך, מסוגלים לפרנס אותם במשך 21 שנה וככה להחזיק במצור, אבל יש כמה אנשים פוחזים ששורפים, הם שורפים את התבואות, הם שורפים את העצים, הם שורפים את השמן, ובעצם רבי יוחנן בן זכאי מבין שכנראה החומות ייפרצו ויהיה חורבן, והוא חושב מה הוא יכול להציל, והוא מנסה להציל את העיר. בעצם אבא סיקרא הוא קרוב משפחה שלו, והוא ראש השואה, הוא חלק מהחבורה ששרפה את ה... והוא בקש ממנו עזרה לצאת מהחומות, והוא מוציא אותו מהחומות, אתם בטח מכירות את הסיפור הזה, נכון? מוציא אותו מהחומות בארון קבורה, וביציאה רוצים לדחוף אותו, רוצים לדקור אותו, אומר יאמרו רבן בקרן, יאמרו רבן בקרן, וכך הוא מצליח להתחמק ולצאת החוצה, והוא מגיע לאספסיאנוס קיסר, ומנבא לו, מספר לו שהוא הולך להיות מלך, אם אתה חושב שאני מלך, אז למה לא באת עד עכשיו? ואז תוך כדי שהם מדברים, באמת מודיעים לו שהקיסר הקודם נפטר, והוא הולך להיות מלך, ומהשמועה הזאת מתרחבים איבריו, לא מצליח להוציא מגף, ואז הוא מייעץ לו, רבי יוחנן בן זכאי, תביא מישהו שאתה לא אוהב אותו, שאתה שונא אותו. כשמסתכלים על אדם ששונאים אותו, אז איברים מתכווצים, וככה הוא מצליח להוציא את המגף שלו. הוא רואה שלפניו אדם כזה חכם, הוא אומר לו, תבקש בקשה. כן, נותן לו לבקש שלוש דברים, אני רוצה להתמקד באחד הדברים שהוא ביקש. הוא ביקש יבנה וחכמה. זהו, להקים את עולם התורה, ואז מה קורה לו ברגע שהוא נלקח לבית עולמו. בסדר? בואו נראה מה תגובתו כשהוא נלקח לבית עולמו. וכשחלה רבי יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לבקרו. כיוון שראה אותם, התחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו, נר ישראל, עמוד הימני, פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה? כן, הם רואים אותו בוכה, הם לא מבינים. אולי כדי להבין למה הם לא מבינים, נקרא את המקור שמתחת. בסדר? בין 120 שנה היה רבי יוחנן בן זכאי בפטירתו. שנים מלאי מעש לתורה ותעודה. 40 שנה עסק בתרמקתי, 40 שנה למד, 40 שנה לימד, שנים שהוקדשו למען עם ישראל, ובפסגתן הגיע להיות רבן של ישראל. אמנו עליו על רבז, מימיו לא סך שיחת חולין. ולא הלך ארבע עמוד בלא תורה ובלא תפילין, ולא קידמו אדם בבית המדרש, ועוד אמרו שלא הניח מקרא, משנה, גמרא, הלכות, אגדות, דקדוקי תורה, דקדוקי סופרים קלות וחמורות גזרות שוות. תקופות וגימטריות, שיחת מלאכי השרת, שיחת שדים, שיחת קלים, משאלות שואלים דבר קטן, דבר קדול, לקיים מה שנאמר להנחיל לו הרב יש, ואוצרותיהם המלא. דמות אדירה בגודלה, מה אנחנו יודעים שכתוב באשת חי? מה קורה לאשת חי, מה כתוב עליה? מה כתוב עליה ביומה האחרונה, מה כתוב במזמור? ותשחק ליום אחרון, רבי יוחנן בן זכאי, אתה כזה ענק בתורה. אתה הקמת אולי של תורה, אתה הצלת את עולם התורה. הצלת את עולם התורה, איך יכול להיות שאתה בוכה לפני מותך? למה תצחק? למה אתה בוכה? ובאמת התלמידים שואלים אותו, כן? נר ישראל, עמוד הימני, פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה? למה אתה בוכה? שואלים אותו התלמידים. ורבי יוחנן בן זכאי עוד מעט יענה להם. כן, אבל מה זה הביטויים האלה? נר ישראל, עמוד הימני, פטיש החזק. מפאת קוטר הזמן, אני לא אקרא לכם בפנים, אתם רואות לקרוא אחר כך, אבל נר זה בסיס שמחזיק את האור, נכון? אתם בעצם רומזים לו, אתה החזקת פה את כל התורה בעם ישראל. אור התורה בעם ישראל הוא שלך, אתה החזקת אותו. לכן אין לך למה לבכות, אבל הוא ממשיך לבכות. אז הם אומרים לו, עמוד הימני, מה זה עמוד הימני? עמוד הימני זה בעצם עמוד התורה, עם ישראל עומד על שתי עמודים. עמוד הימני זה עמוד התורה, ויש עוד עמוד שהוא עמוד המדיני. מה זה עמוד המדיני? עמוד המדיני זה המלכות, זה בית מקדש. הוא היה עמוד הימני, למה הוא היה עמוד הימני? כי מה הוא עשה? מה הוא ביקש? יבנה וחכמה, נכון? הוא ביקש את עולם התורה. אבל עדיין הוא ממשיך לבכות, אז הם אומרים לו פטיש החזק. מה זה פטיש החזק? מתכוונים שעם ישראל עכשיו הולך לצאת לגלות, לדרך ארוכה, לשנים רבות, בסדר? ואתה, כמו פטיש חזק, התורה שלך, יש לה כל כך הרבה כוח ועוצמה שזה יכול לעמוד, הם יוכלו לעמוד בכל הרוחות הזורות שהולכים לרחף עכשיו מעליהם. ואנחנו רואים שהוא לא מפסיק לפקוד, ועונה להם, מה הוא אומר להם? אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי, שהיום כאן מחר בקבר, שאם כועס עליי אין כעסו כעס עולם, ואם מוסרני אין איסורו איסור עולם, ואם ממיתני אין מיתתו מיתת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים, ולשחדו בממות, אף על כן הייתי בוכה. ועכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולם עולמי, ואם ממיתני מיתתו מיתת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים, ולא לשחדו בממון, ולא עוד, מיוצרת רגע בה ולא עוד. בסדר? מה הוא אומר פה? מה הוא אומר פה לתלמידים שלו? הוא אומר פה משהו שבעצם כל אדם אומר לפני מיתתו, כל אדם רגיל. אני עומד לפני משפט. אם הייתי הולך להישפט לפני מלך, מלך אמיתי, אנחנו לא יודעים מה זה מלכות, מלכות זה דבר מפחיד. מלך יכול לערוף לך את הראש, נכון? זה הרבה יותר ממפחיד מאריה. אנחנו לא יודעות מה זה. לא זכינו עדיין. אבל הוא הולך לפני מלך מלכי המלכים, לעמוד לפני מלך מלכי המלכים למשפט על כל החיים שלך. פתאום תראה את כל החיים שלך, כל מה שעשית. מבהיל. זה מבהיל אותו, כמו שזה מבהיל לכל אדם. אבל הוא מוסיף פה עוד משהו. מה עוד משהו? הוא אומר משהו עכשיו יותר חשוב. אנחנו יודעים לפי המילים, ולא עוד אלא. הוא אומר, בנוסף לזה יש משהו שמטריד אותי יותר. מה זה המשהו שמטריד אותי יותר? הוא אומר, אלא שיש לפניי שתי דרכים. אחת של הגן עדן, ואחת של גיהנום, ואני יודע באיזו מוליכים אותי ולא אפקה. זה משפט לא הגיוני. מפחיד, נכון? ראינו קודם מי היה רבי יוחנן בן זכאי. מה הוא עשה? מה האישיות שלו? אני יכול להגיד, ידונו אותי בדקויות, כן? יעשו לי, יבדקו אותי על כל מיני דברים שאולי לא הייתי לגמרי בעיניי. אבל להגיד, יש בפניי שתי דרכים, אני או בגן עדן או בגיהנום? זה פלא מאוד גדול, נכון? איך יכול להיות שהוא אומר כזה דבר? אנחנו נקרא את המקור הזה עד הסוף, ואנחנו נבין בסוף המקור למה הוא אומר את זה, בסדר? אמרו לו רבנו ברכני, אמר להם, יהי רצון שתהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אמרו לו, תלמידיו עד כאן, אמר להם, לוואי תדעו, שאדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדם. בשעת פטירתו אמר להם, פנו כלים מפני הטומאה והכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. בוא נאמר שאם היינו יודעים שמדובר בריבה, אז מה היינו חושבים? אדם לפני מיטתו אומר דבר כזה, מה הייתם חושבים עליו? פנו כלים מפני הטומאה והכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. סתם הייתם עם אדם רגיל, מה הייתם חושבים? אז היה, לא? למה שהוא יגיד כזה דבר? פנו כלים מפני הטומאה והכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. אולי סתם אומר את הדבר הזה. תלמידיו לפניו וחשוב לו לפני מיטתו להדגיש להם משהו. מה הדבר שהוא רוצה להדגיש? לא שכאילו זה פלא גדול. אתה לא יודע באיזה דרך מוליכים אותך גן עדן או גיהנום, ואתה מבקש לפנות כלים מפני הטומאה. מה זה כלים? זה כל הקדים שיש בו בבית, פעם היו כלי חרס, נכון? מה יקרה לכלי חרס אם יש מת בבית? כלים שתופסים טומאה וצריך לשבור אותם אחר כך, אין מה לעשות איתם. אז זה מה שאתה דואג עכשיו, ברגע שאתה הולך לצאת מהעולם, מה זה כזה משנה לך מה יקרה עם הכלים האלה? אתה לא הולך להשתמש, אתה לא לוקח אותם לעולם האמת, ואתה לא הולך לאכול שם עם זה מרק ולא לשתות עם זה מים. מה אכפת לך מה יהיה עם הכלים האלה? אז הוא לא סתם אומר את המשפט הזה. הוא אומר את המשפט הזה, פנו כלים מפני הטומאה, כי הוא בא בעצם להוכיח עכשיו ולהדגיש לתלמידים שלו משהו מאוד משמעותי. אני רוצה שיפנו את הכלים כי אכפת לי מהכלים. הכלים חשובים. מה זה הכלים? זוכות שאמרנו עמוד הימני ועמוד השמאלי? עמוד הימני הוא עמוד התורה ועמוד השמאלי זה עמוד המדיני, עמוד המלוכה, עמוד בית מקדש. זה הכלים. הכלים חשובים, אומר ריב"ז לתלמידיו. אני לא מוותר על הכלים, אני רק עשיתי ויתור על העמוד השמאלי. ויתור זמני, ויתור לשעתו. משום עד לעשות להשם אשר מתורתך, המלכות היא חשובה, בית מקדש הוא חשוב. אני ויתרתי כי ידעתי שאם אני אבקש הכל אני לא אקבל כלום. וזה שחזקיה הוא בא לקראתו, הוא בעצם מנחם לפני מיטתו, ברגע האחרון מנחם את ריבז. איך הוא מנחם אותו? לימי חזקיה הוא לא היה תינוק בעצם מדן ועד באר שבע, בכל הארץ שלא ידע את התורה, איך זה קרה? חזקיהו ראה שתורה הולכת ומתמעטת מישראל, הוא נעץ חרב בבית המדרש ואמר כל מי שלא ילמד תורה ידקר בחרב זו. ובעקבות האמירה של חזקיהו, אמרנו של מלכות זה דבר מפחיד, נכון? בעקבות האמירה של חזקיהו שמי שלא ילמד תורה ידקר בחרב זו, כל התינוקות, התינוקות, הנשים, הגברים, כולם למדו תורה, ולא היה אחד במדינה שלא ידע הלכות טומאה וטהרה. כולם למדו עד הסוף את כל הדברים האלה, שזה ההלכות הכי הכי מסובכות. אבל מה קרה לשדות? מה קרה לשדות אם כולם עסקו בתורה? מה קרה לשדות? העלו קוץ ושם. ודרדרים, כל השדות היו קוצים. כל השדות היו קוצים, בסדר? וכשחזקיהו בא לבקר, בא לקראתו, חזקיהו גם עשה לשעתו החלטה, חזקיהו רוצה שיהיה קוצים בשדות? בטוח חשוב לחזקיהו מראה של הארץ, נכון? כי ארץ ישראל, אם היא לא פורחת, זה חיסרון. עם ישראל צריך להופיע פה בכל תפארתו, בכל התחומים, בכלכלה, בסדר? בתעשייה, בחקלאות, בצורה של איך הארץ נראה. נכון, זה אור לגויים מבחינה רוחנית, אבל האור הזה צריך להופיע בכל תחומי החיים. וחזקיהו, משום עת לעשות להשם אפר תורתך, הוא בחר במה? בחר כרגע בתורה. הוא מוותר כרגע כמו, בדיוק כמו ריבז, מוותר כרגע על הצד המדיני, מוותר כרגע על הצד הטכני, בשביל להגדיל את התורה, שבעזרת השם, אחרי זה גם הצדדים האלה יתפסו מקום גדול. וריבז בעצם עושה אותו דבר. וכשהוא רואה את חזקיהו ואומר אחינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא, הוא פעם ראשונה בחייו מבין שההחלטה שלו הייתה רצויה לפני הקדוש ברוך הוא. אז הוא לא היה בטוח. היו חכמים שחלקו עליו. למה לא ביקשת בית מקדש? נכון, אנחנו כולנו בוכים על בית מקדש כל הזמן, מתפללים על בית מקדש, מבקשים על זה ב-18, מבקשים על זה בברכת המזון. הלב שלנו כל הזמן זועק לשמיים, בית מקדש, בית מקדש, בית מקדש. למה ריבז לא ביקשת בית מקדש? למה לא ביקשת מלכות? אם היית מבקש, אולי היית מקבל. וריבז, בגלל אותם חכמים, כל הזמן חושב, אולי לא עשיתי את הדבר הנכון. אולי לא ביקשתי את הדבר הנכון. וכשחזקיהו בעצם בא לקראתו, הוא מבין שהוא מקבל איתות מלמעלה, איתות משמיה, שהוא עשה את הבחירה הנכונה. אז אני חוזרת שנייה לתחילת המפגש שלנו היום. אנחנו דיברנו קצת על ירושלים, ודיברנו על מרכז הרב, על הרב צבי יהודה, שריקוד גלים בעצם התחיל משם. ממה הוא התחיל? מעמוד התורה. מרעיון רוחני על ירושלים, שלאחרי הרעיון הרוחני הזה היה ריקודים, ויצאו עם גלים לכיוון הר הבית. ואנחנו רואים שאצל ריבז גם היה, כן? את היכולת הזאת להחליט שעכשיו עמוד התורה. עמוד התורה, עמוד התורה, עמוד התורה הוא ישפיע. הוא יחזיק את כל עם ישראל בגלות לאורך שנים. כשיגיע הזמן ויחזרו לפה, יהיה גם העמוד השמאלי, יהיה גם מדינה, יהיה בית מקדש, יהיה מלך המשיח, יהיה מלכות, יהיה הכל. אבל מה שמוביל לכל זה זה הרעיון. מה שמוביל לכל זה זה התורה. מה שמוביל לכל זה זה היכולת שלנו לעבודת המידות, כי התורה כולה ניתנה בשביל מה? בשביל מידות, נכון? שנעבוד על המידות שלנו, שנהיה טובים יותר. נכון? גמרות היא כולה חסד. והתורה מתחילה בחסד, נגמרת בחסד, מתחילה בזה שהקדוש ברוך הוא מלביש את האדם ואשתו כותנו טוב, ונגמרת בקבורה. התורה כולה חסד. והיכולת שלנו בעצם לקחת את המידות, לקבל החלטות נכונות, לדעת כמו ריבז, שעכשיו הוא תופס את עמוד התורה, כמו חזקיהו שהוא נועף חרב בבית המקדש ואומר עכשיו כולם ילמדו תורה, כמו רות ודוד, לתת מתי להשתמש בענווה, מתי להשתמש בקפדנות, מתי להשתמש בבכי, מתי להשתמש בצחוק, איך לשלב ביניהם. ואנחנו נמצאים בתקופה שהיא תקופה שממש תחושה מאוד מאוד חזקה, שאנחנו נמצאים באמת באמת בתקופה של גאולה. יש אסתר של גלות. אסתר של גלות, השם ירוחם. אנחנו ראינו בפעם הקודמת, נכון? כי רגע באפו. שיש רגע שהקדוש ברוך הוא כועס. זה אסתר של גלות. ועם ישראל למרמס, וכל הגויים דורכים על גבינו, כמו שכתוב בנביאים, בכל הנבואות הקדושות. אבל כשיש גאולה, כשיש גאולה, יש קצת אסתרים של גאולה, ואנחנו מרגישים איך כל מה ש... כל החוויות שאנחנו חווים עכשיו, כאילו הקדוש ברוך הוא הולך ומקרב אותנו למשהו מאוד גדול בצעדי ענק. אני מרגישה, אתם לא ילדתם, נכון? בעזרת השם תלדו, תזכרו מה אני מספרת לכם עכשיו. חדר לידה זה חוויה רוחנית מאוד מאוד, מאוד גדולה ומדהימה, כי אתה מרגיש שיש לך רק את הקדוש ברוך הוא. רק הוא יכול פה להוציא את הילד הזה בריא ושלם. אבל יש לידה שמתפתחת מהר, ויש לידה שפתאום עוצרת. והראש של התינוק מבצבץ החוצה, ורואים לו את השערות, אבל התינוק תקוע, הוא לא יוצא. מה עושים עם הילדות? מתלבטים, מה עושים? מביאים מהר איזה רוס, שמים בפה כמה טיפות, להחזיר צירים, לזרז את הלידה. לא הולך, מביאים חומר בברית שמזרז לידה. לא הולך, מזרזים עוד יותר, כן? לא הולך, אני מתחיל לספר לכם עכשיו סיפורי לידות פה, אנחנו... זה ייקח הרבה הרבה זמן, אז לא נספר לכם, אבל לא הולך, גם מביאים לפעמים לניתוח, כן? העיקר להוציא את התינוק הזה. בסדר? העיקר להוציא את התינוק הזה, שיצא בריא, שיצא שלם, שאמא שלו תצא בריאה, שאמא שלו תצא שלמה. והתחושה שלי לפחות בתקופה האחרונה זה שהקדוש ברוך הוא, יש פה גאולה, אי אפשר לעצור את זה. בסדר? אי אפשר לעצור את זה כי זה כבר בדרך, זה כבר יוצא. זה כבר יוצא, רואי איך אנחנו יודעים, איך אנחנו רואים. קראתם את הספר הנבואה של הרב שמואל אליהו, יש לכם את זה פה? ספר מדהים, מומלץ ביותר, שווה לעיין פה, מלבב, אבל מה שיש פה זה לא מספיק. למה? כי מאז שהוא כתב את הספר, כבר יש עוד כמה דברים שמתקיימים. צריך להוסיף עוד כרך. כמעט ולא נשארו נבואות שלא מתקיימות. והתחושה שהקדוש ברוך הוא רוצה לזרז את הלידה. והוא מעורר אותנו בכל מיני דרכים. אז הוא מביא לנו גם דברים קצת כואבים, נכון? זירוס זה דבר כואב. אני אומרת לכם כבר מעכשיו, אם פעם תצטרכו זירוס, תבקשו יחד עם זה אפידורל. אני לא ילדתי אף ילד עם אפידורל, אבל ילדתי עם זירוס. אז אני אומרת, לא מומלץ. זירוס בלי אפידורל? לא מומלץ. זה כואב, זה קשה. זה קשה בלידה הפרטית, זה קשה גם בלידה הכללית. אז אנחנו צריכים להתפלל לאפידורל, כי יש לנו כל מיני דברים כואבים. יש לנו השנה קורונה, נכון? ואחרי הקורונה יש לנו את מירון, ואחרי מירון יש לנו איזה אסון באיזה בית הכנסת בירושלים. ולא מספיק זה, אז יש לנו אחרי זה טילים, ואחרי זה יש לנו את האסון הזה בחול, וכל הזמן כל מיני דברים. הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו, הוא רוצה שנאזין, הוא מדבר איתנו, הוא רוצה שנקשיב. בסדר? הוא רוצה ללדת את לגמור עם הלידה הזאת, הוא רוצה לתת לנו בית מקדש. הוא רוצה לתת לנו לחזור, לעבוד אותו בלב שלם, והוא מדבר איתנו. מה הוא בדיוק אומר לנו? אני לא נביאה, אני לא יודעת, אבל אנחנו צריכים באמת באמת להקשיב, וגם אפשר לראות שכתוצאה מכל הדברים שחווינו, יש תהליכים שקורים בעם ישראל. תהליכים בריאים. יש ברור נוקב. מי זה יהודי? מה התפקיד של יהודי? מה זה ערבי? מה התפקיד של ערבי? האם באמת אפשר לחיות ביחד? או אי אפשר, מתבררים פה ברורים מאוד 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 משמעותיים שבעזרת השם רק, רק, רק יקרבו אותנו לגאולה, יקרבו אותנו לריבונו של עולם. ואנחנו לאט לאט מגלים מכל מיני דברים, אנחנו רואים, הנה, היה פה מחיצות, אין מחיצות, היה טילים, אין טילים, בעזרת השם. בסדר? זה נראה, נשמע, מלחמה האחרונה, מלחמה לירושלים, מה הרגיז אותם? הריקוד גלים שממנו התחלנו, עד ישראל. כל כך הרבה דגלים באים לכותל, כל כך הרבה גדלים מתקרבים לבית המקדש, בטח רוצים לבלע לנו את מקום המקדש. אז משם יצא כל הבלגן, זה גם נקרא מבצע שומר החומות, נכון? על מה מגינים? אז איזה חומות יש בארץ ישראל? איזה חומות מכירים? חומות ירושלים, נכון? אז על זה המלחמה, אנחנו סוף סוף נלחמים על הלב, נלחמים על ירושלים, נלחמים על משיח בעזרת השם. צריך רק סבלנות. סבלנות ועוד פעם סבלנות ועוד פעם סבלנות ועוד פעם סבלנות ולהאמין ולראות במבט, מבט בעיר, כמו המבט של מרים, זוכרות שהיא עמדה במצרים ותתייצב מרים, היא מתייצבת, נכון? היא מתייצבת ומסתכלת למרחוק. מה זה מסתכלת למרחוק? דיברנו על זה, נכון? דיברנו על מרים פה? היא מתייצבת לרחוק, היא יודעת שהגאולה תבוא, היא רק לא יודעת איך היא תבוא. היא לא יודעת בדיוק באיזה דרך תבוא הגאולה, אבל היא מתייצבת למרחוק. ויש לנו את המבט של רבי עקיבא, שרבי עקיבא שומע כל המונה של רומי, ורואה את בית המקדש נשרף, ושועל יוצא מבית קודש הקודשים, והוא משחק וחכמים בוכים. ואת המבט של רבי שמעון בר יוחאי. את העיניים האלה אנחנו צריכים לאמץ ולהשתדל להסתכל במשקפיים על המציאות, ועם הסתכלות כזאת על המציאות, כל התהליכים שעם ישראל עכשיו עובר, ואנחנו בתוך עם ישראל עוברים, יהיה לנו הרבה הרבה יותר קל, ויהיה לנו גם הרבה יותר קל לעזור לריבונו של עולם, לא שהוא צריך את העזרה שלנו, אבל הוא צריך את הרצון שלנו, לקדם את הכל בעזרת השם בחסד וברחמים, על ענני כבוד ולא על חמורים, בעזרת השם. אז תודה רבה לכם, מה שהספקנו, הספקנו. סליחה שזה שיעור כזה, זה שיעור שהוא עשינו אותו נורא מהר, כאילו המון המון, נגענו בהמון תחומים, אבל באמת כי זה האחרון, אני לא יודעת, חשבתי שיש עוד קצת זמן. מה שהספקנו, הספקנו, שווה לכם לצלם את המאמר הזה. הוא נמצא גם אצל הרב פיזר בספר ארץ לשמיים, אם יש לכם פה, ולקרוא אותו, הוא באמת מדהים. בסדר? אז אני חייבת ללכת.